שלום. ראש השנה נקרא יום הזיכרון. ראש השנה נקרא יום הזיכרון. והשאלה היא במה צריך להיזכר. צריך להיזכר איפה אני. זה דבר שהוא מאוד לא קל, בגלל שהנטייה הטבעית של האדם היא לחשוב שהמקום שלו, הנטייה הטבעית של האדם היא לחשוב שהמקום שלו זה חיי העולם הזה. וזה לא טעות מוחלטת, אבל זו טעות חלקית. כן? כלומר, האדם חושב, מי זה אני? אני זה אותו יצור שמתקיים בין הלידה לבין המוות. זה המרחב של האני שלי. לפני שנולדתי לא הייתי, כשאמות לא אהיה. אז באיזשהו מקום יש נטייה לזהות את החיים עם ההווה. אני חי בהווה. וזו כמובן טעות חמורה. תודה רבה. כי אני לא רק אני. אני מצד האמת, אני גם הבן של ההורים שלי, והאבא של הילדים שלי. ואפשר לומר שיש כמין תנועת חיים גדולה שמתחילה מראשית ההוויה ומגיע עד אחרית ההוויה, איזה מין גלים גדולים של חיים, ואני אחד הביטויים של הגל הגדול הזה. כלומר, אפשר לראות את עצמי לא רק בתור אני כאן ועכשיו, או אני במשך החיים שלי, אפשר לראות את האני שלי כמשולב בכל תנועת החיים הגדולה שהביאה אותי עד הלום וממשיכה אותי עד לאחר מכן. כמו שאנחנו אומרים למשל בתפילת יום הכיפורים, עד שלא נוצרתי איני כדאי. מבאר הרב קוק בספרו עולת ראייה, מה זה עד שלא נוצרתי איני כדאי? עד שלא נוצרתי לא היה כדאי ליצור אותי. מה זה? אבל כמה זמן זה היה שלא היה כדאי ליצור אותי? זמן אדיר, מראשית הבריאה ועד עכשיו, לפני כמה מיליארדי שנים. לא נבראתי, לא נוצרתי. והרי היה, כלומר, ומה זה בא לומר? אם היו צריכים אותי בשביל משהו, הייתי נוצר. אז אם לא נוצרתי עד עכשיו, במשך כל אותם מיליארדי שנים, אז זה סימן שלא היו צריכים אותי. ואם עכשיו נוצרתי, זה סימן שהגיע הזמן שלי למלא איזשהו ייעוד במציאות, ולכן נוצרתי. ולכן כדאי שאצליח בייעוד הזה, כן? כי זה מה שאומר בהמשך הפסוק שמה, ועכשיו שלא נוצרתי, כאילו לא נוצרתי, כיוון שאני חטאתי. אבל היה מן הראוי, כלומר, אני צריך להבין שהמשמעות של החיים שלי מאוד גדולה. אפשר לומר, כל ההוויה כולה, כל הקוסמוס כולו מתעכב כל זמן שאני לא מוציא אל הפועל את הייעוד שבשבילו נוצרתי. אבל נוצרתי במסגרת, אפשר לומר, המשך החיים הכולל שמתחיל מקדמי ארץ ונמשך הלאה לדורי דורות. אז צריך להיזכר בזה, לא תמיד זוכרים את זה. רוב הזמן אדם חושב מתי ארוחת צהריים, שזו שאלה מאוד מאוד קיומית, אבל סך הכל חלקית מאוד ביחס לכללות ההוויה. לכן מדי פעם יש לנו יום, פעם בשנה, יום הזיכרון, כדי להיזכר מי אנחנו. אני רוצה, כדי להבהיר את הדברים האלה, לספר משל שאולי כבר השמעתי אותו, לא זוכר אם השמעתי את זה או לא השמעתי, אז אולי אני חוזר על עצמי, מי יודע. נתאר לעצמנו, נגיד, אני אגיד את זה בלשון יחיד, תאר לעצמך שאתה הולך לישון למנוחת צהריים. הולך לישון, אחרי רבע שעה אתה מתעורר ואתה רואה שאתה עדיין שוכב, אבל לא על מיטתך אלא שוכב באוויר, ואתה רואה מעליך שמיים בצבע סגול ומתחתיך ארץ אדומה, עצים לבנים ופירות כחולים, שלושה ירחים ושני שמשות, וכל מיני יצורים עם אנטנות שקופצים ואומרים זיק זיק זיק. התגובה המיידית היא מן הסתם, אני אומר, אצל רוב בני אדם התגובה תהיה איפה אני? זו השאלה הראשונה ששואלים. בנוסף לכך, שאלה איך הגעתי לכאן? מה רוצים ממני? איך יוצאים מכאן אולי? מה המשמעות של כל זה? אלה הם שאלות שאני חושב שזה נורמלי לשאול אותם במצב כזה. ויש כאלה שאמרו לי, כששאלתי אותם את השאלה הזאת, אמרו לי, אני חוזר לשאול. לא תמיד זה עוזר. איך אני יוצא מהבוץ הזה? טוב, על כל פעמים אני חושב שהשאלות הראשונות, כן? איפה אני? איך הגעתי? מה רוצים ממני? מה המשמעות של כל זה? אלה הם שאלות, אני חושב שמתבקשות. הן ברורות לחלוטין. מה נאמר על אדם שהתעורר למציאות הזאת ואיננו שואל שום שאלה? הדברים מובנים לו מאליהם. כן, אין שום בעיה, אז מה? כן, כן, שלושה ירחים, שני שמשות, אנטנות, מה? מה יש? מה? כל מובן. אני חושב שאנחנו נשפוט את האדם הזה למשוגע. אנחנו נאמר, טוב, הוא חסר לו משהו בראש, הוא לא מתפעל משינויים. עכשיו אני רוצה לגלות לכם סוד. הסיפור הזה שסיפרתי לכם, הוא סיפור שבאמת קרה. כן? אני לא המצאתי לסיפור הזה, זה סיפור שבאמת קרה לכל אחד מאיתנו כשהוא הגיע לעולם הזה. פעם לא היינו כאן, והנה אנחנו מתעוררים, ויש מעלינו שמיים כחולים, מתחתנו ארץ חומה, עצים שנותנים פירות ירוקים וכתומים, ובני אדם דוברי עברית מסביבנו. כלומר, ברור שהמציאות הזאת היא לא מובנת מלא, הרי לא היינו כאן, והגענו לכאן. לכן, אי אפשר לעבור את חיי העולם הזה בלי לשאול את כל השאלות האלה. איפה אני? איך הגעתי לכאן? מה רוצים ממני? מה המשמעות של כל זה? אלה הם שאלות המתבקשות. עכשיו אני גיליתי שהרבה מאוד בני אדם מוכנים לחיות את החיים של העולם הזה בלי לשאול את השאלות האלה. ואני שאלתי את עצמי למה, הגעתי למסקנה, אני חושב שאני צודק. כשהגעתי לעולם הזה, לא היה לי כוח לשאול את כל השאלות האלה, הייתי קטן מדי. כשהגעתי לגיל שבו אני יכול לשאול את השאלות, כבר התרגלתי. אני כל כך התרגלתי שאני חושב שזאת המציאות הטבעית. לכן צריך מדי פעם לעשות תרגילי זיכרון, לזכור מאיכן אני בא. ואת זה אנחנו עושים ביום הזיכרון. ולצורך זה, אספר לכם עוד סיפור שייתכן שכבר סיפרתי, אני לא זוכר. אבל אני אספר אותו בכל זאת. רבי נחמן מברסלב כתב, אמר סיפורים שנרשמו בספר סיפורי קדמוני, סיפורי מעשיות משנים קדמוניות שסיפר רבנו רבי נחמן מברסלב. ושם יש סיפור מפורסם מאוד הנקרא המייסה פון זיין בטלרס. נכון? המייסה פון זיין בטלרס. בעברית אומרים מעשה בשבעה קבצנים. סיפור ארוך, אני חושב שזה משהו כמו 80 עמודים, הסיפור עצמו. והסיפור בנוי מיחידות משנה, כלומר סיפור לפני מסיפור לפני מסיפור. אז כך שכל עמוד שמה זה מולקולה של סיפור בפני עצמה. וכל זה מצטרף כמובן לסיפור גדול. שמה יש תיאור של אונייה שבה ישבו אנשים, האונייה נטרפה בלב ים, נשברה האונייה, אנשים ניצלו והתחילו לשחות והגיעו אל החוף, אל איזה אי. ובתוך האי משאו מגדל, אז הם עלו בתוך המגדל, עלו לראש המגדל, ואז הגיע הנשר הגדול, והוא ארגן, הנשר הגדול, תחרות זיכרון. עושים כך, הרי זה מה שיש לנו לעשות, אנחנו מעבירים את הזמן בראש המגדל, אז עושים עכשיו תחרות זיכרון. ואז אחד אומר, אני זוכר כשקטפו את הפרי מן העץ. אז כולם התפעלו, אומרים, איזה זיכרון יש לו. השני אומר, אני זוכר כשהפרי היה על העץ. אז בכלל כולם מתפעלים. השלישי, עוד יותר חזק, אומר, אני זוכר כשהנר היה דלוק. הרביעי אומר, מה זה כלום? אני זוכר כששמו את הגרעין באדמה. מה באמת? והחמישי אומר, אני זוכר שום דבר. אז אמרו, זה באמת בעל הזיכרון הגדול, וגם הנשר הגדול הסכים לכך. עד כאן המולקולה של הסיפור. מי שרוצה לראות את הסיפור בשלימותו, יקרא בסיפורי מעשיות. מה זה אומר הדבר הזה? מי שזוכר שקטפו את הפרי מן העץ, זאת אומרת שהוא זוכר כשחתכו את חבל הטבור שלו. פעם מישהו סיפר לי, תעשו מזה מה שאתם רוצים, אבל מישהו סיפר לי שהוא זוכר את הלידה שלו. לא יודע, זה נכון, לא נכון, זוכר את זה. זאת אומרת, הנקודה שבה הוא מתחיל את ההכרה שלו, זה הרגע שבו הוא נולד. אז זה אותו אחד שזוכר שקטפו את הפרי מן העץ. מי שזוכר כשהפרי היה לעץ, הוא זוכר עוד לפני שחטפו את החבל. מי שזוכר את הנר הדלוק, כתוב מסכת נידה, שהעובר במעי אמו, נר דלוק על ראשו. לומדים את זה מפסוק ביוב. הרביעי שזוכר כשהכניסו את הגרעין לאדמה, הוא זוכר את ההפריה של הביצית עם הזרע. משם הוא מתחיל. החמישי שזוכר שום דבר, הוא זוכר שהוא בא מכלום. הוא זוכר שהוא בא מן העין. זאת אומרת, החותם, הרושם של היותו נברא, עדיין ניכר בו. ואז מתוך כך, אדם יכול לדעת, אם אדם מסוגל לזכור שהוא בא מן העין, אז הוא יכול באמת להבין את החיים שלו בצורה אחרת. זה בעצם ההסבר לכך שהיום הזה נקרא יום הזיכרון ולא יום הזכר. כן? בשבת, בקידוש, אנחנו אומרים זכר למעשה בראשית, ואילו אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים, אבל כשמדברים על מעשה בראשית, אנחנו אומרים זיכרון למעשה בראשית. ההבדל בין זכר לבין זיכרון. זכר זה להיזכר במשהו שאני חוויתי. שכחתי אומנם, אבל אני יכול להיזכר. לעומת זה, זיכרון זה זכר קטן. זה לזכור מה שלפני עצמי. הנקודה של הראשית שלי. זה אי אפשר לזכור. אבל אפשר מעין לזכור. זה הזיכרון. כלומר, אני חוזר אל שורש החיים שלי, וזאת העבודה המיוחדת של ראש השנה, להיזכר. מעניין שהזיכרון נעשה בתקיעת שופר. תוקעים בשופר, מתוך כך זוכרים מי אנחנו. הכיצד? כי ראשית החיים הממשיים של האדם על אדמות, זה היה ויפח באפיו נשמת חיים. אז הנשימה הראשונה, הנפיחה הראשונה, היא ראשית ההתהוות של האדם. זה מין נשימה כזאת. ולכן הפעולה היא פעולה של נפיחה. לכן אנחנו משתמשים בכלי כזה שבו האוויר משמיע קול. ומתוך כך אנחנו זוכרים מי אנחנו. יש בגמרא דיון לגבי שופר, מאיזה בהמה אפשר לקחת את הקרן שבה תוקעים. אז יש מחלוקת רבי יוסף וחכמים, האם שופר של שור או של פרה הוא כשר לתקיעת שופר. אז אחד הטיעונים שמובאים נגד השימוש בקרן של פרה, זה שהפרה זה מזכיר לנו את חטא העגל, ואין קטגור נעשה סנגור. אתה רוצה ללמד סנגוריה, ואתה אומר אין קטגור נעשה סנגור, ולכן אתה לא יכול להשתמש בזה. אבל הגמרא שואלת שלכאורה מצאנו שקטגור נעשה סנגור, הרי העגל נעשה מזהב, והנה כהן גדול לובש בגדי זהב. אם כן, אתה רואה שמה שמהווה קטגוריה עלינו הוא בעצמו סנגוריה עלינו. וכמוכן גם מצאנו, זה לא כתוב בגמרא, זה ברבנו יונה, שכאשר האדם חוטא הוא צריך גם לומר וידוי. זה מאוד מוזר, הוידוי זה הכתרוג, האדם מקטרג על עצמו. אני בא לפני הקדוש ברוך הוא לבקש מחילה, ואני מזכיר לו איך אני הרגזתי אותו. תשתוק, עדיף שלא תגיד שום דבר, כן? אז אנחנו שקטגור, כן נעשה סנגור. אומרת הגמרא, כן, אבל זה לא אותו דבר. כי בתוך קודש הקודשים, אנחנו רואים שכהן גדול נכנס בלי זהב, בבגדי לבן בלבד. אם כן, רואים שלפני ולפנים, אין קטגור נעשה סנגור. שואלת הגמרא, אבל השופר במקדש לא היו תוקעים אותו בקודש הקודשים, היו תוקעים בו בעזרה, ליד המזבח. שם היו תוקעים. אומרת הגמרא, לא, לא. כיוון דלזיכרון כעתה, כיוון שהשופר בא לשם זיכרון, כלפני ולפנים דמה. זה כאילו אתה בקודש הקודשים באותה שעה. זאת אומרת, העבודה נעשית באופן טופוגרפי מחוץ לקודש הקודשים, אבל באופן מהותי היא כאילו בקודש הקודשים. זאת אומרת, יש איזו נקודה ששם אין קטגור נעשה סנגור. הכיצד? אותו דבר אגב, אז יוצא לפי זה שיש לנו הפרש בין לפנים לבין לפני ולפנים. לפני ולפנים אסור לעשות קטגוריה. לפי זה גם אסור לעשות וידוי בקודש הקודשים. בקודש הקודשים אין וידויים, נכון? יש אפילו פסוק בישעיהו, ונשלמה פרים שפתנו, שבמקום פרים מביאים שפתיים. מסביר רבנו יונה גירונדי בספרו שערי תשובה, מה זה נשלמה פרים שפתנו? זה הוידוי. מצוות וידוי היא כמו פרים. אבל מסביר רבנו יונה, זה כמו פר הנעשה בפנים. כן? אדם של הפר ביום הכיפורים, מביאים אותו פנימה. האמת היא מביאים אותו בשני, מביאים אותו בשלושה מקומות. מביאים אותו בחוץ, על גבי המזבח, ומביאים אותו בפנים על מזבח הקטורת, ומביאים אותו גם לפני ולפנים ליד הכפורת של ארון העדות. עכשיו מה שמעניין, שרבנו יונה אומר שהוידוי הוא כמו הפר שדמו מוכנס לפנים. הוא לא אומר לפני ולפנים. מדוע? כנראה שהוא רוצה לומר דבר כזה. הוידוי הוא סוג של קטגוריה. אני מקטרג על עצמי. קטגור נעשה סנגור, אבל זה לא לפני ולפנים. כלומר, לפני ולפנים, בתוך קודש הקודשים, אסור להתוודות, אסור להביא שמה, להביא שמה קטגוריות. אין קטגור נעשה סנגור, לכן הכהן הגדול נכנס בלי זהב. מה רוצים לומר בזה? שיש נקודה בתוך נפש האדם ששם לא שייך לדבר על קטגוריה. יש נקודה טהורה, הייתי אומר סגולית, ששם האדם נידון לא על פי המעשים שלו. ולכן שם אסור בכלל לדבר על קטגוריה, כי אין קטגוריה שם. הנקודה הטהורה הזאת שבתוכי היא אותה נקודה שאם אני אזכר בה אני אוכל להחזור בתשובה שלמה. אין, אומרים על אביכל, הביטוי הוא מוזר, צריך לחזור בתשובה, זאת אומרת לחזור למה שהייתי. אם תמיד עשיתי רק מעשים רעים, לאן יש לי לחזור? יש לי לחזור אל הנקודה בתוכי שהיא לא הייתה מעוררת עם המעשים הרעים האלה. כן? זה בדיוק מה שבא לעשות, אם כן, תקיעת השופר, שהיא כמו בזיכרון כעתה, כיוון שזה בא בתור זיכרון, זה כאילו אני לפני ולפני. אני חושב שאני ברור. כמו כן, גם בתוך קודש הקודשים, יש שמה ארון הברית, נכון? אומר רבנו הרמב״ם, שהארון שבתוך קודש הקודשים, מעולם לא זז ממקומו. כי שלמה המלך, כשבנה את בית המקדש, ידע שהמקדש עתיד להיחרב. עתיד להיחרב מכוח מה? מכוח אבונותיהם של ישראל. אז הוא סידר מחילות עמוקות ועקלקלות בתוך הקרקע של הר הבית, כדי לגנוז שם את הארון בשעת הצורך. וכך באמת עשה יאשיהו מלך יהודה, שגנז, ציווה לגנוז את הארון בתוך המחילות האלה, כך שעד עצם היום הזה בהר הבית נמצא ארון הברית. לא זז ממקומו, נגנז שם הארון. מה זה אומר? זה אומר שיש, למרות שהאבונות יכולים להחריב את המקדש, האבונות אינם יכולים להחריב את קודש הקודשים. זה נשאר שם, ארון הברית. מובן? זאת אומרת שזאת הנקודה שצריך להתעורר אליה בזמן הזיכרון. עכשיו, על פי זה ניתן להבין ביטוי שמופיע במשנה. במשנה במסכת ראש השנה יש פרק שנקרא יום טוב של ראש השנה. אין יש הלכות של יום טוב של ראש השנה, שחל בשבת, האם תוקעים בשבת או לא תוקעים בשבת. הביטוי יום טוב של ראש השנה נאמר רק לגבי ראש השנה. לא מצאנו שום חג אחר שבמשנה מכנים אותו יום טוב של פלוני. למשל לא אומרים יום טוב של פסח. לא כך כתוב במשנה. במשנה כתוב יום ראשון של פסח. אבל יום טוב נאמר לגבי ראש השנה. מדוע יום טוב? כי ברגע שאתה מגיע אל הזיכרון, הזיכרון הוא תמיד לטובה. כי אתה חוזר אל הנקודה הראשונה של הנפש שהיא הטוב. לכן זה גם מתקשר בהכרח למידת הדין. הרי כידוע, כך מובא בבראשית רבה, בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, שיתף את מידת הרחמים ונתקיים העולם. מה זאת אומרת עלה במחשבתו? הביטוי עלה יש בו משמעות של מעלה. עלה במחשבתו, זה לא בתחילה חשב הקדוש ברוך הוא, אלא עלה במחשבתו, כלומר המחשבה המעולה היותר טובה לבריאה זה לברוא את העולם במידת הדין. אז אם נסכם בינתיים את החלק הזה של המשפט, זה כאילו אומר בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. עצם המחשבה הזאת היא מחשבה של חסד גמור, זה חסד לברוא את העולם, והחסד היותר עליון זה לברוא את העולם במידת הדין, כי על ידי מידת הדין העולם זוכה, אדם זוכה במאמציו לכל המעלות. דבר שבא לי מכוח מאמצים הוא בוודאי נעלה יותר מדבר שבא לי בחינם, כי כשאני מקבל בחינם אני מקבל מתוך בושה, מתוך מחיקה של הזהות שלי, אז זה טוב שהתאמצתי. לכן בתחילה עלה במחשבת הבורא לעשות את החסד העליון לברוא את העולם במידת הדין, ומכיוון שאין העולם יכול להתקיים במידת הדין, זאת אומרת שאי אפשר שהנברא יזכה אלא אם כן נותנים לו זמן כדי לזכות, לכן המציא הקדוש ברוך הוא את הזמן. הזמן אצל חז"ל יש לו שם, קוראים לו מידת הרחמים. כן, רחמים זה הרבים של המילה רחם. הרחם זה המקום שבו נותנים לי זמן כדי לקנות את כל מה שאני צריך לקראת ההתמודדות עם האתגרים שבחוץ. לכן כן, הקדוש ברוך הוא רוצה בחסדו הגדול שנזכה בדין, אבל כדי לזכות בדין צריך בשביל זה זמן, לכן ממציאים את מידת הרחמים כדי שנוכל לזכות בבוא הזמן במידת הדין. כן, הרחמים זה לא ביטול הדין, זה דחיית הדין לשעה, כך אומר רמח"ל בספר מסיעת ישרים. יוצא לפי זה שכשאני זוכר את הדין הראשון, כלומר אני זוכר את המעמד הראשוני של הבריאה, זה מה שעושים בראש השנה, אנחנו זוכרים את בריאת העולם, אז כשאני עושה דבר כזה אני עומד מחדש מול מידת הדין הראשונה. זה סכנה גדולה. אפשר לומר מערב ראש השנה עד תקיעת השופר בשחרית של ראש השנה יש משהו כמו 36 שעות שבהם העולם חוזר לדין הראשון, ואני עלול, וזה כך, לחלוט. מגיע הזמן של תקיעת שופר, מהפכים מידת הדין למידת הרחמים. אוף, העולם ניצל. אבל למה לעבור חוויה כזאת טראומטית? כי כדי שיהיה לרחמים משמעות, צריך לזכור מאיפה הם באים. הם באים מהדין הראשון. הזוהר מחלק בין שני סוגי דינים, מה שנקרא הדין הקשה והדין הרפה. בארמית דין הקשיה, דינה רפיה. יראו לפעמים במחזורים, זה מוזכר שמה בכוונות של התקיעה. הדין הקשה והדין הרפה. ההבדל בין דין קשה לדין רפה הוא פשוט מאוד. הדין הקשה זה התביעה, הצדק עכשיו את עצם קיומך. אני יכול להצדיק את עצם קיומי? מול מי? מול האינסוף. כן? תצדיק עכשיו את עצם הקיום המוגבל שלך מול האינסוף. אין שום סיכוי שאני אצא מזה חי. אומר לו, זה מה, נוותר לך בינתיים, אתה תעמוד בדין הרפה. מה זה דין רפה? הקיום שלך ניתן לך במתנה. זה אתה לא צריך להצדיק. אבל אתה צריך להצדיק את ההתנהגות שלך. כן? את ההתנהגות. תבחר בטוב, אל תבחר ברע. אל תדאג, על עצם הקיום אנחנו לא נדרוש ממך שום דבר, אבל את ההתנהגות שלך תבחר. אתה צריך לזכות בדין הרפה. דין רפה יש כל השנה. דין קשה יש פעם אחת בשנה, בראש השנה. אנחנו מצליחים לעמוד בזה, משתפים מידת הרחמים, מידת הדין, על ידי תקיעת השופר, על ידי שאנחנו מוכנים להיזכר בנקודת הראשית של עצמנו, ומתוך כך באים הרחמים. זה לא משהו אמתני, זה לא שחס וחלילה כמו בתפיסה האלילית האלוהות עוינת את האדם. אדרבה, לטובת האדם הוא צריך פעם אחת בשנה לזכור את מידת הדין, ומתוך כך באים הרחמים. דבר דומה מצאנו בעקדת יצחק, שאתה אנחנו מזכירים דווקא ביום הזה, דווקא ביום ראשונה מזכירים את עקדת יצחק. כתוב, ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים ניסה את אברהם. מה הניסיון? קח נא את בנך. תמוה מאוד. שואל הרמב״ם, היה צריך להיות כתוב, והאלוהים ניסה את יצחק. הניסיון האמיתי זה ליצחק. או אם כבר, והאלוהים ניסה את אברהם ואת יצחק. רואים, והאלוהים ניסה את אברהם. הרמב״ם הסיק מזה מסקנה, מרחיקת לכת, שיצחק היה ילד קטן ולא הבין מה קורה לו. לכן הניסיון הוא רק לאברהם. בניגוד לדעת חז"ל, שאמרו שיצחק אבינו היה בן 37. אפשר להבין למה הרמב״ם אומר את מה שהוא אומר, אבל אני עכשיו רוצה להבין למה חז"ל אומרים את מה שהם אומרים. חז"ל אמרו שהוא היה בן 37, אז חוזרת השאלה במקומה. למה כתוב והאלוהים ניסה את אברהם ולא את יצחק? והתשובה, שכנראה זה היה ניסיון רק לאברהם, אבל ליצחק זה לא היה ניסיון. כי מאחר ויצחק היה צדיק של מידת הדין, הוא רוצה לעמוד בדין. ומה המשמעות של הדין? לשלם את המחיר של מה שאני מקבל. זה הדין. חסד, אתה לא צריך לשלם. דין הוא תשלם. ומהו המחיר של עצמי? המחיר של עצמי זה עצמי. ולכן אם אני נדרש לעמוד בדין, אני צריך לתת את עצמי. לכן מבחינתו של יצחק אבינו, שהיה צדיק של מידת הדין, לא כאברהם שהיה צדיק של מידת החסד. יצחק שהוא צדיק של מידת הדין, בשבילו העקדה היא דבר המובן מאליו. יש לו השתוקקות לזה. לכן אין לו כל ניסיון. לכן לא נאמר ביצחק והאלוהים ניסה. אפשר לומר, אם כבר יש ניסיון ליצחק, זה כשאומרים לו תרד מהמזבח. מה? זה לא פייר, אני ביקשתי לעמוד בדין. כן, זה אולי הבעיה. וכאן באמת הנקודה החשובה. למה נמנעה מיצחק האפשרות להיקרב? זה לא צודק. כן? באמת ליצחק אבינו, אם אני שם את עצמי במקומו, זה לא פייר. לקחתם ממני בצורה אכזרית את כל שאיפת החיים שלי. אני רציתי להיות קרב על גבי המזבח. ברגע האחרון, הכי כיף, הורידו אותי. סקנדל. צריך להבין. כן? למה זה כך? כן? גם כתוב בפרשת ויקרא, הרי עקידת יצחק זה השורש של כל הקורבנות כולם. מה נאמר במצוות הקורבנות? ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. מה זה כי יקריב? אומר רש"י, בעולת נדבה הכתוב מדבר. כלומר, אני הייתי רוצה להקריב את עצמי. כן, זה מה שכתוב, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. אני רוצה להקריב את עצמי. אומרת התורה, זה מה שאתם רוצים, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. כל פעם אותו תסכול, לא פייר. אני רציתי את עצמי, למה אתה אומר לי מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן? כן, לא פייר. אז הכבשים יזכו למה שאני לא זכיתי? הוא רק כבש סך הכל, לא פייר לתת לו. אז כנראה שיש פה משהו עמוק שמסתתר מאחורי הדברים האלה. כן, תמיד אומרים, היהדות היא לא ברברית, לא עושה קורבנות אדם. תגיד ככה, אז תגיד שהיהדות היא לא ברברית, היא לא עושה קורבנות כבשים, גם כן. כן, אם כבר, אז תרחם גם על הכבשים. כן, אז מה, טוב, תביא קורבן מן הצומח. מה, צומח? מה עשה הצומח המסכן שמקריבים אותו למזבח? תופר גם כן. אלא יש פה משהו עמוק יותר. כש... פרה קרבה על גבי המזבח. מה יש לפרה לתת? את עצמה. ממה היא עשויה? היא עשויה מחיות ביולוגית. מה שבימי הביניים קראו נפש בהמית. זה מה שיש לו לתת, אין לה משהו אחר. אז איך מקריבים נפש בהמית? פשוט שוחטים ומקריבים. האדם לעומת זה, ממה הוא עשוי? הוא עשוי משני חלקים. יש לו נפש בהמית, אבל יש לו גם נפש רצונית. אם אתה תקריב, תשחט את יצחק, מה יחשבו? שהאדם הוא רק פרה. כלומר, להקריב את יצחק על גבי המזבח, זה לא להקריב את יצחק, זה להקריב רק את הנפש הבהמית שלו. זה שום דבר. אתה לא הקרבת את האדם. לכן צריך דווקא להקריב את החלק השני, היותר נעלה, שהוא הנפש הרצונית, על ידי הרצון שלו להיות קרב. ברגע שיצחק עלה על המזבח והיה מוכן להיות לקרב, להישחט, מאותה שעה הוא באמת הקריב את עצמו, הוא הקריב את הרצון שלו. מה נשאר עוד שלא הוקרב? החלק הבהמי. טוב, אפשר לקחת במקום זה עיל. ויעלהו לעולה תחת בנו. מה זה תחת בנו? יש מדרש שאומר שאברהם לקח את העיל, קשר אותו על גבי המזבח, לקח את יצחק, קשר אותו ושם אותו על גבי העיל, והוא שחט את העיל מלמטה. כן, תחתו. ויעלהו לעולה תחת בנו. זאת אומרת שבנו היה מעליו. מה רוצים להגיד? שאברהם בדיוק הבין על מה מדובר. יש החלק התחתון שאותו אנחנו מקריבים על ידי שחיטה, יש החלק העליון שאנחנו מקריבים על ידי רצון. ברגע, וזה בדיוק המשמעות, כן? אז צריך בעצם אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, הוא צריך לרצות להקריב את עצמו, ואז הלכה למעשה נשאר לו להקריב מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, ממונו או את הפרה שלו וכדומה. מאותה שעה שהאדם מוכן לעמוד בדין המוחלט, וזה בעצם הייתה מדרגתו של יצחק אבינו, שהוא היה מוכן לחיות לפי המידה של הדין הקשה, כי זאת הייתה שאיפת החיים שלו, מאותה שעה החיים שלו מתחילים להיות חשובים. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אדם כזה אני רוצה שיחיה, יש לי צורך באדם כזה בעולם הזה. כלומר, וזה בעצם חוזר על עצמו בראש השנה, אנחנו מוכנים לעמוד בדין, מסקנה, מגיע לך מידת הרחמים. לכן לא צריך להתיירא מראש השנה. אמנם זה זמן שבו יש חרדת הדין, אבל לא צריך להתיירא מן הדין. אדרבה, צריך לשמוח שאנחנו עומדים בדין. כי אפשר לומר, יום ראש השנה יש לו הרי שני שמות. מצד אחד הוא נקרא בתורה בשם יום הזיכרון, זיכרון תרועה. ואצל חז"ל הוא נקרא בשם יום הדין. כן, במסכת ראש השנה בפרק הראשון נשמע שבראש השנה כל בני עולם עוברים לפניו כבני מרון. אז זה יום הדין. עכשיו, הקונוטציה של שני הביטויים האלה היא הפוכה. זיכרון זה שמח, אני שמח שזוכרים אותי. דין, אני חרד שידונו אותי. אז זה יכול להיות סותר. המצד האמת זה אותו דבר. אני שמח שזוכרים אותי. אני מאוד שמח, לא שכחו אותי. אבל זה עצמו מחריד אותי, כי זה שזוכרים אותי, אז ידונו אותי. אבל אני שמח שמי שדן אותי, זה מי שזוכר. כי יכולתי להיות נידון על ידי פקידים זוטרים. ואפילו לזכות בדין. אבל זה היה סימן שלא אכפת לאף אחד ממני. עדיף להיזכר לפני מי שברעני ולחטוף על כך, מאשר שלא יזכרו אותי ואצא זכאי. במובן? לכן יש שמחה בדבר הזה. זאת כנראה המשמעות של מה שנאמר באחד הפיוטים שאומרים כפתיחה לתקיעת שופר אצל אחינו הספרדים, את שערי רצון להיפתח. השם מזכירים את עקדת יצחק, ושם אומרים עין במר בוכה ולב שמח. זאת החוויה של ראש השנה. על יסוד זה מובנת המחלוקת ההלכתית בין הפוסקים, האם בראש השנה צריך לבכות או צריך לשמוח. יש פוסקים שאמרו שהתפילה של ראש השנה צריכה להיות מתוך בכי, בין היתר זה נמצא גם באריזל. עד כדי שהאריזל אומר שמי שאינו בוכה בתפילת ראש השנה סימן שנשמתו פגומה. ולעומת זה יש פוסקים שאמרו שאסור לבכות בראש השנה, צריך לשמוח ולאכול ולשתות. טוב, בואו נראה את המקורות הקדומים. בספר עזרא מסופר שעזרא הסופר אסף את כל שבי הגולה בירושלים ואמר להם, זה בראש השנה, והוא קרא באוזניהם בספר התורה, קרא מעלות השחר עד חצות היום, שש שעות עזרא קרא בתורה. מסופר בספר עזרא שכולם בכו, שמעו את דברי התורה והתחילו לבכות. אך הגיע חצות היום, אומר עזרא, אל תבכו, אסור לבכות היום, קדוש היום לאלוהינו, יאכלו משמנים, שתו ממתקים, שילחו מנות לנכון לו, כי חדוות השם עמה עוזכם. מה, נזכרת רק בחצות שבראש השנה אסור לבכות? כן? כנראה שבבוקר הוא פסק כמו הפוסקים שאומרים שמותר לבכות, אחרי הצהריים הוא אמר, טוב, צריך לתת מקום לפוסקים שאומרים שאסור לבכות. אבל כנראה ששתי החוויות האלה נמצאות ביחד באותו יום. החרדה שיש בעצם המפגש בשמחה של המפגש. מה זה? לצום, כן, זה המחלוקת, אם מותר לצום בראש השנה או לא. הפוסקים אומרים אסור לצום בראש השנה, אבל אם יצא לך לא נורא. זאת אומרת, היית עסוק בתפילה, משל יצא הרב צבי יהודה קוק, הוא היה מתפלל כל היום בראש השנה. זה לא שהוא צם, פשוט לא היה לו זמן, כי הוא התפלל. אני יודע, כן. יש מחלוקת בדבר הזה, מותר לצום לו. בכל מקרה, בלילה כולם אוכלים. תפוח מדבש צריך, לא? משהו. כן. עכשיו, יש ביטוי, כשאנחנו מדברים על לדון את האדם, זה, יש בזה איזשהו קושי. הרי הגמרא אומרת במפורש, המשנה אומרת במפורש, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. עכשיו, אם כדי לדון את חברי אני צריך להגיע למקומו, זה סימן שאני לא אוכל לדון אותו אף פעם. כי אני אף פעם לא אוכל להגיע למקומו. איך אני יכול להגיע למקומו? כי כדי להגיע למקומו זה בעצם להיות הוא. מאחר ואני לא הוא, אני אף פעם לא אוכל לדון את חברי. לא נורא, אל תדון, מה קרה? מי ביקש ממך לדון את חברך? אם אתה דיין בבית הדין, אתה צריך לבצע את הפסק דין, את ההלכה. אבל אם אתה רוצה לדון פנימית את האדם, אל תדון את חברך, עד שתגיע למקומו. אבל נשאלת השאלה, איפה מקומו של האדם? כך שואל רבי נחמן ברסלב, איפה מקומו? מקומו של האדם, מי יודע את מקומו? מי שברא אותו, מקומו של עולם. אז רק מקומו של עולם, קרי הקדוש ברוך הוא, יכול לדון את חברו. ומתי זה? כשנזכרים ברגע שבו הוא נברא. לכן ביום ראש השנה שחוזרת הבריאה למקומה, אז באמת הקדוש ברוך הוא דן את חברו כי הוא מגיע למקומו. אז זה סידור השעונים מחדש. צריך להתחיל מחדש את המכונה במקומה הראשוני. ואז בעצם מעביר אותנו לשאלה. מה בעצם אנחנו חוגגים בראש השנה? מהו האירוע שנזכרים בו באותו יום? למשל בפסח נזכרים ביציאת מצרים, בשבועות ובתן תורה. בראש השנה? לא ברור. יש על זה מחלוקת בגמרא במסכת ראש השנה עצמה. רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם. אז לפי זה מובן, כך כתוב גם, וכך אומרים בתפילת מוסף, נכון? זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. אומרת הגמרא שהמשפט הזה הוא לפי שיטת רבי אליעזר. אבל רבי יהושע אומר שלא. רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם. בכלל לא, לא קשור. אז מה רבי יהושע עושה בראש השנה? למה רבי יהושע בכלל חוגג, מה הוא נזכר בו באותו יום? בבקשה? כן, קפה אלול זה תשרה, זה הכוונה. תשרה זה מתחיל בקפה באלול. תודה. השאלה, אם כן, במה נזכר רבי יהושע בראש השנה? יש, גם רבי יהושע מסכים שבראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. זאת אומרת, שהזמן של הפיוס בין ישראל לעמים מתחיל ביום הזה. כן? במצרים מכניסים את יוסף לכלא, במצרים משעבדים את עם ישראל. אבל יש יום שבו אפשר לצאת מן הכלא. זה ראש השנה. כן, יש אפילו פיוט שאומרים אחות קטנה. בתחילת ראש השנה, שם יש פסקה, מתי תעלה ביתך מבור ומבית כלא עולת לשבור. כן, לא, יש עניין של שחרור ביום הזה. אבל מה יש פה, מה הקשר פה בין ישראל לבין אומות העולם דווקא ביום הזה? אנחנו גם בתפילות מזכירים את תיקון עולם במלכות שדי, שכל בני בשר יקראו בשמך, אפילו תפילת עלינו לשבח היא בתוך מוסף. מה קורה שם? ידוע מכמה מקורות שעם ישראל מתחיל את לוח השנה שלו באיזה יום בשנה? באלף בניסן, כן? זאת הלכה מפורשת. כתוב ויומר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים למור, החודש הזה לכם ראש חודשים. כלומר, ראשית ההיסטוריה החופשית של עם ישראל זה מתחיל עם רפורמה בלוח. כן? אם הקדוש ברוך הוא ראה לנכון להודיע לנו בתחילת ההיסטוריה שלנו שמכאן ואילך ראש השנה הוא באלף בניסן, סימן שלפני כן זה היה בתאריך אחר. אז זה התחיל עם רפורמה. מה היה התאריך שהתחיל את השנה לפני יציאת מצרים? אלף בתשרי כמובן. זה מפורש ביונתן בן עוזיאל לספר מלכים א' פרק ו', נדמה לי פסוק ח', או פרק ח' פסוק ו', משהו כזה. כן? אפשר לבדוק. על הפסוק בירח האיתנים בחג הוא החודש השביעי. אז שם יונתן יוזיאל אומר, החודש שפעם היה החודש הראשון והפך להיות החודש השביעי. יש עוד גם הוכחות ארכיאולוגיות לזה. כן, מחפירות ארכיאולוגיות במסופוטמיה אנחנו רואים שהבבלים הקדומים היו מתחילים את השנה בתשרי. ולכן היו מוסיפים את חודש העיבור, היו מוסיפים אותו באלול, היו עושים אלול א' ואלול ב'. יש אפילו חוק של חמורבי שאומר את זה. להוסיף את אלול ב'. זאת אומרת שאומות העולם מתחילים את השנה שלהם בתשרי, ואילו אנחנו מתחילים בניסן. אז למה אנחנו חוגגים את השנה, את ראש השנה, בהפרש של שישה חודשים? אז צריכים לעשות את זה באלף בניסן? לא באלף בתשרי. יש אפילו מנהגים בכמה עדות לציין משהו מיוחד באלף בניסן, מאכלים מיוחדים, טקסים מיוחדים. אבל העיקר זה בראש השנה. כנראה שהתורה דורשת מאיתנו לצרף אל לוח השנה העברי שלנו את לוח השנה של אומות העולם. כי יש לנו תפקיד של תיקון העולם. נסביר את זה כך. מדוע אומות העולם מתחילים את לוח השנה שלהם בתשרי? כי תשרי זה תמיד יוצא בסתיו. הסתיו זה הזמן שבו הטבע משדר לי בליה, כיליון. העולם הולך ונעלם. זה זמן עצוב. כן? כל הדברים יגיעים, דור הולך ודור בא. מה שהיה הוא שיהיה. הזמן הוא בעצם דבר נורא. הזמן הורג אותנו. איך קוראים לזמן כזה? שנה. שנה מלשון שינוי. בלי פוליטיקה. אבל זאת אומרת, זה המחלה אותנו. אומר לנו שכל תנועות החיים שלנו הן חסרות משמעות. יש אפילו ביטוי כזה בספר תהילים. ולא אמרו העוברים ברכת שלום עליכם. מי זה העוברים? אומרת הגמרא, אלו אומות העולם שעוברים מן העולם. היה גוי אחד לפני 100 שנה, פול ולרי. הוא אמר, התרבויות יודעות שהן בנות תמותה. זה נורא. אז בשביל מה לי יחל לחיות? אני משתדל לבנות תרבות, לבנות אימפריה, לבנות טכנולוגיה, לבנות עולם. תדע לך, עוד 1,000 שנה, מקסימום 2,000 שנה זה נגמר. אז בשביל לי לעשות. זה החוויה של אומות העולם. שהעולם, בסופו של דבר, חסר משמעות. ולכן, כשמודדים את הזמן, הם מודדים אותו החל מחודש תשרי. כן? זה את העוברים מן העולם. לעומת זה, עם ישראל, יש לו יתרון, הוא יודע שהוא נצחי. ברגע שאני יודע שאני נצחי, אני מסתכל על הזמן בעיניים הרבה יותר שמחות. אני יודע שהזמן הוא רק אפשרות להתחדש כל הזמן, להוסיף עוד חוויות. לכן הזמן העברי נקרא בשם חודש, מלשון חידוש. החודש הזה, ההתחדשות הזאת, לכן, אומרת התורה. כלומר, אתם זוכים להסתכל על ההיסטוריה בתור החודש. ולכן, ההשגחה העליונה סדרה, על מנת להציל את אומות העולם, שעם ישראל תמיד יימצא בלב מוקדי התרבות בהיסטוריה. כל פעם שעם ישראל היה באיזשהו מקום, זה דווקא היה המקום שבו התסיסה התרבותית הייתה הכי גדולה, הגדולה ביותר. ועד כדי כך שזה גורם שכאשר התרבויות נעלמות מן העולם, אבל הן לא נעלמות לגמרי, נשאר מהם איזשהו רושם, איזשהו ניצוץ של קדושה בתוך עם ישראל. מתוך אשור העתיקה נשאר משהו, כתב האשורי. בבל הקדומה, שמות החודשים. מתוך אירופה, משהו מהמשטר הדמוקרטי נשאר בישראל. זאת אומרת, תמיד יש איזשהו ניצוץ שניתן לעילוי, שנשאר בתוך הזיכרון של האומה. כך שאפשר לתאר את ההיסטוריה בתור איזה מין קו של זיכרון, דהיינו עם ישראל, שעובר דרך תרבויות של שכחה ומציל אותם. כלומר, אפשר, במילים אחרות, אנחנו הזיכרון של ההיסטוריה. לכן אומרת התורה שהאחראים על הזיכרון יעשו יום זיכרון ביום שבו אומות העולם מונים את הזמן. ודווקא ביום שמורה לכאורה על אבדון, דווקא אז צריך הזיכרון, וזה התפקיד שלנו. ומתוך כך מובן מדוע התפילות שלנו בראש השנה מכוונות כל כך לתיקון העולם. אמרו לי מידת הדין, יום הדין, לא יודע, הסתכלתי במחזור של ראש השנה, חיפשתי איפה נידונים, לא מצאתי. אני ביקשתי להגיד וידוי אחד, אומרים לו, אסור לי להתוודות בראש השנה. אומרים לי, אסור להתוודות. אם אתה מתוודא, אתה עבריין. כן, אבל אני עומד בדין, תנו לי להתוודות, וידוי זה עוזר. לא, לא, תשמע, זה וידוי, זה תגיד אחר כך, בעשרת ימי תשובה. בינתיים אתה לפני ולפנים. לפני ולפנים, שמה לא מתוודים. אין קטגוריה. אתה עכשיו עסוק בשורש הטוב של החיים. יום טוב של ראש השנה. כלומר, ביום שבו אתה צריך להיזכר, בראשית של כוונת הבורא לגבי כללות ההוויה, ולכן אתה תטפל עכשיו בתיקון העולם. כן, הרשעה כולה, כי השם תכלה, כי תעביר ממשלת דדון מן הארץ, ותמלוך אתה השם לבדיך. איך היה אומר הנזיר? הנזיר, בהערות שלו על מחזור לראש השנה, הרבי דוד הכהן, אומר כך, אומרים בתפילה, ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם. אומר הנזיר, כן, יש כבר אגודה אחת. עיקר קיימת, האום. האום זה אגודה אחת של כל האומות. וזה כדי לעשות רצונך. מה רצונך? שיש שלום. הם רוצים. אבל זה לא בלבב שלם. הם עושים את זה כל אחד כדי להשתלט על השני. הצפון נגד הדרום, המערב נגד המזרח. זה לא בלבב שלם. ומדוע זה כך? בגלל שהאום בניו יורק. אם האום יהיה בירושלים ותמלוך אתה השם ודיך בהר ציון, משכן כבודיך, אז באמת... ויקבע השם צבאות במשפט והמלך הקדוש מקדש בצדקה ואורך אתה השם המלך הקדוש, אז יהיה אפשרי באמת לעשות רצונך בלבב שלם. זאת השאיפה המקודנת בלב כולנו בזמן התפילות של היום הגדול והנורא הזה. שלום, שנה טובה.